שלום לכולם, אנחנו הגענו לאותיות סמך עין. נכון, סיימנו נון? אז אנחנו בעמוד 253 בדף שלנו. סמך עין אמרו התינוקות שני פירושים, שני צדדים. דבר ראשון, סמוך עניים. זה קשור לנושא שכבר למדנו אותו. נראה תכף. דבר שני, לשון אחר, סימנין עשה בתורה וקנה אותה. סמך עין, סימנים עשה. אומר רשי, מה זה סימנים עשה? סימנים של סדר שמועות, דתנה או אמורה בגרסה, דלא תשכח אחת מהן, כגון אלו שבתלמוד. יש לפעמים בגמרא כל מיני רחשי תיבות כאלה, מי ששם לב בתחילת סוגיה, לא מופיע תמיד, אבל בהרבה מקומות זה מופיע, שיש סוגיה שמתפתלת לכל מיני שלבים, קושיית תירוץ, אז הגמרא ככה נוקטת באותיות קצרות, לפעמים 10, 15, 20 אותיות, שהם בעצם סיכום של כל השלבים שהולכים להיות בסוגיה. אז סמך עין, סימנין עשה בתורה. טוב, אם כן, הנושא הראשון, סמך עין, סמוך עניים, זה נושא שכבר עסקנו בו בעריכות, נקווה שזה קצר ונתקדם לסימנים עשה בתורה, זה נושא חשוב. אז בואו נקרא כף א', סמך עין, סמוך עניים. מה זה נקרא? לסמוך. אומר הרב, לא תיתן את צדקתך רק להיפטר מעצר של ראיית המדוכדך ומצבו הנורא. כי אם יתאמץ לסמוך את העניים, כלומר, לחזקם, לחלצם ממצוקות עינותם, באופן שיסולק מהם צער העוני, לא רק באותה השעה והרגעים שמודים לפניך נמוגים ביגונם, אלא סמוך אותם בשמיכה שיש בה ממש, באופן שיתחזקו ויתאמצו, ותהיה להם תקומה ממצבם הירוד והמדוקה. לכן, סמוך עניים. אז אמרנו פעם שיש שלוש גדרים, נקרא לזה, במצוות הצדקה. צדקה, הלוואה ומציאת עבודה. נחזור על הדברים בקיצור. כשאדם נותן צדקה לחברו, אז הוא בעצם נותן לו צדקה ממונית. ניקח דוגמה של ממון. הוא נותן לו צדקה ממונית. בעצם אומר לו, קח 1,000 שקלים, אל תחזיר. מה בעצם הוא עושה עם האדם הזה? מה בעצם הוא משדר לו? מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, ברמה הכלכלית, החיצונית, הטכנית, יש לך כרגע בעיה, קח 1,000 שקל, אל תחזיר. ואני לא מצפה ממך שתחזיר. כשאני נותן צדקה למישהו, אני בעצם עושה איתו חסד בגוף עכשיו, אבל עושה איתו דין בנפש, באישיות, לאורך זמן. כי בעצם אני אומר לו, אין סיכוי שתעמוד על הרגליים יום אחד ותוכל להחזיר. לכן מצוות הצדקה במעלה, בצד היותר נמוך שלה, היא תבוא לידי ביטוי באמת בצדקה, של כך ואל תחזיר. עשיתי חסד עם האדם בגוף, אבל פגעתי בו, הרסתי אותו בנפש. עשיתי חסד עם האדם עכשיו, אבל בעצם שידרתי לו, שאני לא סומך עליו שבעתיד יקום על הרגליים. לכן מצוות הצדקה במובן הזה, של לתת צדקה בלי להחזיר, בלי לקבל תמורה בחזרה, זאת המדרגה הנחותה במצוות הצדקה על פי הלכה. מדרגה יותר עליונה, הלוואה. הלוואה אני אומר לאדם, קח 1,000 שקל, תחזיר. עשיתי איתו 2 צדקות. עשיתי איתו שני חסדים. חסד אחד, כרגע יש לו 1,000 שקל בכיס. אז עשיתי איתו חסד בגוף עכשיו. וגם, אני אומר לו, אתה יכול להחזיר לי. אני סומך לך שתקום על הרגליים. יום אחד יהיה לך כסף, תוכל להחזיר לי. אם כן, עשיתי איתו חסד בנפש. בזה שאני סומך עליו שיום אחד יעמוד על הרגליים. אז זה לא רק חסד בגוף עכשיו, זה חסד בנפש לעתיד. אף על פי שכלפי חוץ נראה שצדקה זה חסד יותר גדול מהלוואה, מצד האמת, הלוואה הרבה יותר גדולה מצדקה. לכן באמת בלכות צדקה, ההלוואה, מצוות ההלוואה, היא יותר מעולה שבמצוות הצדקה. מדרגה שלישית יותר עליונה, יותר מתקדמת, מצוות עשיית שותפות עם אותו אדם שזקוק לכסף, או מציאת עבודה. ניקח את הדוגמה השנייה, אני לא נותן לאדם 1,000 שקל ואומר לו אל תחזיר, אני לא נותן לאדם 1,000 שקל ואומר לו תחזיר לו עוד 30 שנה, אני לא נותן לו כלום. אני פשוט מוצא לו מקום עבודה. כלומר, אפילו באופן זמני, אתה לא זקוק למתנותיהם או לחסדיהם של אנשים אחרים, כי אתה מסוגל לעמוד על הרגליים בעצמך. אז כלפי חוץ נראה שמציאת עבודה זה הדין הכי נוקב. זה הדין הנוקב ביותר. וצדקה נראית החסד הגדול יותר. אבל מצד האמת וככה ההלכה, ההלוואה, סליחה, מציאת מקום העבודה היא החסד היותר גדול. כי היא בעצם סומכת את הדל, כמו שכאן כתוב, סמך עין, סמוך עניים, היא סומכת את העני לא רק במצב העכשווי, בנקודת הזמן שכרגע הוא צריך איזושהי סמיכה, אלא זה סומך אותו באופן עצמי, כלומר, השמיכה היותר גדולה שאפשר לסמוך אנשים, אפשר לסמוך את עצמנו או אחרים, זה לעזור להם לעמוד על רגליים של עצמם בעצמם. לכן אמרו אנשי כנסת הגדולה, העמידו תלמידים הרבה. לא אמרו למדו תלמידים הרבה. אם היו אומרים למדו, אז היה אפשר לומר שהקשר בין רב לתלמיד הוא קשר כזה, שמתחיל ונגמר בלימוד, ולעולם התלמיד יישאר תלמיד. זה נכון שהתלמיד הוא תמיד יישאר תלמיד. אבל מצד שני, צריך התלמיד להגיע לאיזשהו מצב כזה בסופו של דבר, שלפחות בחלק מרבדי החיים שלו, הוא עומד על הרגליים של עצמו בעצמו. הוא לא צריך שכל הזמן יסמכו אותו, שכל הזמן יחזיקו אותו, אלא הוא עומד בעצמו. לכן דבר מאוד מעניין, כשנגיע לאותיות שקר, שין וטף, לשין וטף, אז התינוקות יגידו שין שקר, טף אמת. אז שאלנו, ועוד נשאל, למה האות טף, שהיא בסופה של המילה אמת, היא רומזת למילה אמת. תגיד, טף, תפילה, תורה, תיקון, תשובה. יש מספיק מילים שמתחילות באות טף. למה דווקא האות טף היא בסוף המילה אמת? לעומת האות שין, שהיא בתחילת האות שקר, בתחילת המילה שקר. בכל אופן, הגמרא דנה בזה. אחר כך הגמרא שואלת, למה האותיות המורכבות, המרכיבות המילה שקר, עומדות על רגל אחת? האות שין והאות קוף והאות רש עומדות על רגל אחת. צריך לצייר על הלוח? אין צורך. לעומת זאת, האותיות, המרכיבות המילה אמת, עומדות על שתי רגליים. האמת, יש שני קווים באלף, והמם והטף. מה ההבדל בין שקר שעומד על רגל אחת, לשקר עם רגליים, יש לו רגל אחת? אז מה ההבדל בין השקר שיש לו רגל אחת, לאמת שיש לה שתי רגליים? אומר הרב, אם יש לפנינו את הדפים, אז אולי כדאי לקפוץ ולראות את זה שם. בעמוד 257, פסקה ל"ג. ומה היא טעמה שקרה אחדה קראה קאי? מה הסיבה שהאותיות המרכיבות המילה שקר עומדות על רגל אחת? עומד רש"י, אחת קראה כל עוד ועוד שבו עומדת על רגל אחת. השין, הזווית של התחתית של השין, והקוף, הרגל של הקוף, והרש, הרגל של הרש, מול האמת, והאמת מלבן ליבונה. והאמת עומדת בצורה יציבה. אומר רש"י, מלבן ליבונה מושכבין תחתיה אותיותיו כמין לבנה. כמו שהלבנה יציבה, יושבת. אז ככה א', הרי יש לה בית רגליים ומושבה טוב, ורגל שני רחב, אותו דבר המם, אותו דבר עטף. אז מה הסיבה ששקר עומד על רגל אחת ואמת על שתי רגליים? שואלת הגמרא, ומה הייתה מה שיקרא אחת הקרא קאי ואמת מלבן ליבונה? אומר הרב, קושטה קאי. אמת עומדת. שקרה לא קאי. שקר לא עומד. מה זאת אומרת? אומר הרב, הנה בדיוק הנקודה שלנו מזווית אחרת. מה ההבדל בין אמת לשקר? מה ההבדל בין לעשות חסד אמיתי עם מישהו לבין לעשות חסד, לא רוצה להגיד מזויף, אבל חסד לא אמיתי עם מישהו? מה ההבדל בין לסמוך עניים ללא לסמוך עניים? אומר הרב, האמת יש לה עמידה עצמית. כל דבר שהוא אמיתי, הוא יכול לעמוד מצד עצמו. אז כל אדם, גם ברובד הכלכלי שלו, צריך לעמוד מצד עצמו על הרגליים של עצמו. הוא לא צריך כל הזמן להישען על אחרים. יכול להיעזר מדי פעם, אבל לא כשיטה ולא כתפיסה. כשיטה וכעיקרון, האדם צריך לעמוד על עצמו, בעצמו, על הרגליים של עצמו. לכן ההגדרה של המושג אמת, האמת יש לה עמידה עצמית. אין צורך לאמת שתיעזר על ידי משענים צדדיים. אם אנחנו נוראים על רעיונות של אמת, הרב יגיד עוד כמה שורות, נקרא אולי כמה שורות פה, שגם אם לא יהיה אדם אחד בעולם שמאמין באמת, שחי על פי האמת, כולם חיים בלי צורך ציור תיאורטי כזה, כולם חיים בשקר. האמת יש לה עמידה מצד עצמה. היא לא צריכה שמישהו יעמיד אותה. אז אפילו אם לא יהיה אדם אחד בעולם שהוא חי חיי אמת, יש לו השקפת אמת, הוא רוצה רצונות אמת, הוא פועל פעולות אמת וכו', האמת חיה וקיימת, היא בכלל לא תלויה אם מישהו מעמיד אותה או לא מעמיד אותה. היא עומדת מצד עצמה. היא לא צריכה תומכים, היא לא צריכה סמיכות. היא לא צריכה משענים צדדיים, מה שכאן הרב יגיד תכף. אז האמת יש לה עמידה עצמית. אין צורך לאמת שתיעזר על ידי משענים צדדיים. אם אתה עושה הפגנה, ואני לא רומז לכלום, למרות שזה רומז להרבה דברים, אם אתה עושה הפגנה למען ערכי אמת, אז האנשים שיגיעו, זה לא תלוי אם יהיו זמרים, ואם יהיו בדרנים, ואם תהיה תוכנית אומנותית. לא קשור. אם אתה מפגין על דבר שהוא אמיתי, אז אתה לא צריך לייפות את הבמה בכל מיני גירויים חיצוניים שיביאו אנשים לכיכר. אין צורך בזה. לכן אצל רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר אין זמרים. פשוט יש רשב"י. יש אמת. זהו. והגיעו מאות אלפי אנשים בלי שום מסע פרסום. לא צריך לדבר על זה שלושה חודשים מראש וחודשיים אחרי. לכן האמת יש לה עמידה עצמית. אין צורך לאמת שתעזר על ידי משנים צדדיים. אומר הרב, גם אם האמת תהיה נעזבת מכל אנשי העולם, עצם זה שהיא אמת, היא עומדת מצד עצמה. הרי היא עומדת בתוקף גבורתה, וסופה שתנצח גם בגלוי, כלומר, וסופה שהיא תתגלה גם במציאות הממשית המעשית, ממש, בסוף. אבל לעומת זאת השקר. אבל השקר אינו עומד מצד עצמו. יש לו רגל אחת. מתנודד וליפול. כל אחד מאיתנו שפעם עד הרגל אחת יודע שכשאתה עומד הרגל אחת, אתה בהתחלה יחסית עומד יציב, אבל לאט לאט אתה מתחיל להתנדנד. עכשיו, מה עושים, אם רוצים, לא יצור ציור תיאורטי, אם רוצים לייצר יציבות, לקבע יציבות אצל אותו אדם שעומד על רגל אחת, מה עושים? פשוט מתחיל לקשור אותו. אתה קושר אותו לעמוד ברזל הזה, אתה קושר אותו לשולחן ההוא, אתה קושר אותו לתקרה, אתה קושר אותו לרצפה, הוא עומד. אם כן, מה בעצם גרם לרגל האחת הזאת להיות יציבה? כל מיני גורמי חוץ, משנים צדדיים. אבל השקר אינו עומד מצד עצמו, מתנודד וליפול. וכל תקומתו הארעית, זה שהוא עדיין עומד באופן ארעי, באה רק מפני שאלה האנשים היונקים את חייהם לעצמם מן השקר, אינם מחזיקים בו. אז תומכים אותו. אז אם הרעיון של ההפגנה הוא לא רעיון אמיתי, אתה צריך כל מיני תמיכות. תמיכה כזו, תמיכה אחרת, וכו'. כחוק דבר שאין לו עמדה משום דקאי אחד הקרא, כמו חוק של דבר שאין לו עמדה משל עצמו, לכן הוא עומד רק על רגל אחת. שמכל מקום, אם סומכים אותו במסמרות וברתוקות, הרי הוא עומד. נכון? אתה סומך אותו. אבל אתה לא סומך אותו באמת. אתה לא סומך אותו עד כדי מצב שהוא עומד מעצמו. אלא אתה סומך אותו עד איזה שמעמידים אותו צדדים, כוחות חיים אחרים. לכן אומר הרב, אבל האמת בכוחה העליון היא עומדת. לכן סיכום, מה היא טעמה? שקרה, אחד, קרא, קאי. למה אותיות המרכאות המילה שקר? הן עומדות הרגל אחת. כי שקר מתנודד ליפול. מתנודד הוא כשיקור ונוטה לנפול. אלא אם כן אנחנו כל הזמן נחזק אותו מבחוץ בגורמים חיצוניים, בדברים שהם לא אמיתיים. אבל אמת, מלבן ליבוני, אבל אמת זה כמו לבנה, זה יציב. בסיסה איתן מצד עצמו. קושטה קאי, שקרה לא קאי. אמת עומדת, שקר לא עומד. שקרה לא קאי זולת על ידי כוח אחר מעורב בו. המתאמץ להחזיק את השקר שלא ייפול כל כך מהר. אבל אין לשקר שום עמדה עצמית כמו שיש לאמת. שקרה קושטה קאי, שקרה לא קאי. אם כן, אותו דבר אצלנו. סמיכת העני היא לא לסמוך אותו כשאני סומך אותו הוא לא ייפול, אבל כשאני עזבתי אותו אחרי 5 דקות הוא נופל. זה לא נקרא לסמוך. אנחנו הרבה פעמים אומנים בפתרונות קלים, עכשוויים, תסלחו לי שאני אומר זה לעצמי, ומשקיטי מצפון מתחמקים. לכל מיני תחומים. העמדנו משהו, הוא עומד, טוב, להתראות, הסתובבתי, עכשיו אני לא רואה שזה נופל. כי כשאני הייתי הוא עמד. לסמוך משהו, או לסמוך מישהו, או לסמוך את עצמי, זה לעמוד. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. כל אדם שמגיע למכון מאיר, עד שהוא לא עובר את התהליך הזה, שהוא יודע לעמוד על רגליים של עצמו לבד, מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית, מבחינה אידיאליסטית, מבחינה תורנית, וגם מבחינת לימוד בצדדי לימוד מסוימים, אלא כל מן צריך איזה משענת מבחוץ, בצורה יותר מדי מסיבית וכו', אז המלאכה לא הסתיימה. לכן אומר הרב, בוא נחזור אלינו, סמוך עניים. סמך עין, סמוך עניים, לא תיתן את צדקתך, ולאו דווקא צדקה בממון, אחרי אנחנו מבינים שזה כל סוגי הופעת הצדק שרוצים להופיע בעולם. לא תיתן את צדקתך רק להיפטר מהצער של ראיית המדוכדך ומצבו הנורא. כי ברגע שאתה נתת, אתה נפטרת מהצער שלך. פטרת את הכאב שלך, אבל לא פטרת את הכאב שלו. אז מצד האמת זה לא צדקה. לכן לא תיתן את צדקתך רק להיפטר מהצער של ראיית המדוכדך ומצבו הנורא. אלא כל אחד מאיתנו, קודם כל כלפי עצמו, כלפי משפחתו, ואם יש לו יותר יכולות, אז כלפי החברה כמה שהוא יכול. כי אם יתאמץ לסמוך את העניים, מה זה נקרא לסמוך את העניים? לחזקם, לחלצם ממצוקות אינותם. לחלץ אותם, שהם לא יהיו עניים. אני לא יודע אם ארגון פעמונים מכיר את הפסקה הזאת, אבל כדאי שיקיר. אבל זה יכול להיות בלוגו, הפסקה הזאת. לחזקם, לחלצם ממצוקות אינותם, באופן שיסולק מהם צער העוני. אבל לא רק באותה השעה ורגעים שעומדים לפניך נמוגים בעיגונה. אלא שבאמת הם סוגלים לעמוד על הרגליים של עצמה. ולסמוך אותם בשמיכה שיש בה ממש, באופן שיתחזקו ויתאמצו ויותר לא יהיו עניים. ותהיה להם תקומה ממצבם הירוד והמדוקה. אם כן, סמוך עניים. טוב, ועוד ועסקנו בזה, אפשר להתקדם הלאה. לשון אחר, סימנין עשה לתורה וקנה אותה. פסקה נפלאה מאוד, חשובה מאוד. בואו נקרא את הפסקה וננסה לפרק אותה. מה זה סימנים עשה לתורה? מה זה הסימניות האלה? ולמה דווקא לתורה צריך לעשות סימנים? אומר הרב, ולמה התינוקות אמרו, אם אתה עושה סימנים לתורה, אתה קונה אותה. סימנים עשה לתורה, הוא קנה אותה. משמע, אם ניקח את המשפט הזה הפוך, אם אתה לא עושה סימנים לתורה, אז כנראה שאתה לא קונה אותה. כלומר, זה מתחיל להיות משמעותי, זה לא איזה מין משחקי ילדים כדי לזכור. כנראה מדובר משהו יותר עמוק מזה. אומר הרב, יהיה חקוק תמיד על לבבך, גודל הערך אשר לאושרו של קניין התורה. כל התחבולות שביכולתך יהיו נעשות כדי להקנות לך את התורה בצורה של קניין. מה זה נקרא קניין? בתכונה של השארת רישומה לעד על כל מהות החיים שלך. וואו. מדהים. איזה משפט. על כן, ביחד עם השקידה על דלתותיה של תורה, על החזרה התדירית המביאה לידי שינון וחיבור וידיעה מובהקת, תתאמץ חוץ מזה, או בנוסף לזה, או מכוח זה, תתאמץ לעשות סימנים לתורה, מרוב חרדה או חרדה, שלא יועילו כל המאמצים הרגילים, שלא ישכח ממך דבר אחד מן התורה. ועל ידי ההתאמצות הזאת והחרדות, והחרדתיות אולי צריך להיות כתוב כאן, חרדות, זה הסגנון של הרב, והחרדות הגדולה, עוד פעם, ועל ידי ההתאמצות הזאת והחרדות הגדולה הבאה מתוך ההכרה הפנימית בקדושתה של תורה ורוממותה, על ידי זה תקנה את התורה והייתה לך לקניין עולם. לא רק ברמה הלימודית של הזיכרון והשינון, השינון והזיכרון, אלא מתעצמת במהות נפשך, והייתה עמך לאחדים, לאושריך ורוממות עוזך וניצחך. בלשון נצח, סימנים עשה לתורה וקנה אותה. טוב, בואו נתחיל קודם כל בהבנה פשוטה. ברור שאנחנו חיים בעולם של מטרות ואמצעים. וברור שכגודל המטרות, גודל האמצעים. אדם, מציאות שיש בה מטרה חשובה, בעלת ערך וכו', ברור שהאמצעים שאני אתאמץ להשיג את המטרה, יהיו אמצעים הרבה יותר משמעותיים, גם מבחינת ההשקעה, גם מבחינת הרציפות, גם מבחינת המוכנות לא לוותר, וכו' וכו'. לכן ברור שכגודל המטרה, גודל האמצעים. והרבה פעמים אנחנו בעצם מגדירים לעצמנו את האמצעים עד שהגדרנו לעצמנו את המטרה. כשהגדרנו מטרה קטנה, עם אלה, כוחות הנפש, המוטיבציה, הזמן, הכסף שנוכל, שנסכים להשקיע בזה וכו', הכל יהיה לפי גודל המטרה. מטרה קטנה, מאמצים קטנים. מטרה גדולה, מאמצים גדולים. אם כן, אני רוצה לפי זה, שהגדרת המטרה לפי ערכה, לא פחות ולא יותר מערכה, היא בעצם דבר חשוב מאוד. כי על פי זה ייגזר הכל. על פי הגדרת המטרה, ייגזרו המאמצים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על תורה, קניין תורה, רק כאן דובר על קניין תורה, עשה סימנים עשה לתורה וקנה אותה. קניין תורה אפשר להבין אותו בשני רבדים. ברובד הפשוט, קודם כל, ברובד הלימודי. אדם לומד, צריך לשנן, לחזור, לשנן ולזכור. לא יכול להיות שאדם לא יזכור את מה שהוא לומד. לפני הרבה שנים, היינו פה בשיעור במכון, ואמרנו שכתוב בספרים שהאדם שמגיע לעולם הנשמות, בעולם בגן עדן, אולי לעולם הבא גם, יצטרך לתת להעביר 150 שיעורים. 150 קוף נון שיעורים. ניגש פלוני אחרי השיעור, אומר, אתה יכול בבקשה להתחיל להכתיב לי 150 שיעורים. אומר, תשמע, הקצב שם זה לא הקצב פה. פה 150 שיעורים, שם זה חצי שיעור. זה לא עניין טכני. אבל ברור שלא יכול להיות שאדם לומד ולא זוכר. הלומד ואינו חוזר, כזורע ואינו קוצר. אומרת הגמרא. אז מה שייך ללמוד בלי לחזור ולזכור? לכן ברוך השם יש היום הרבה תלמודי תורה הרבה בתי ספר שהעצימו מאוד את ערך החזרה והשינון. כמובן זה לא צריך לבוא על חשבון ההבנה והעמקה ועל חשבון דברים אחרים, אבל השינון והחזרה הם חשובים מאוד. לכן הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר, אומרת הגמרא, מה שייך לזרוע? כל המטרה זה הקצירה. לכן זה שאנחנו רוצים לזכור את התורה, כלומר לזכור את מה שאנחנו לומדים, זה דבר ברור. לא יכול להיות שאדם ילמד ואחר כך ישכח את משהו, את מה שהוא למד. אולי כאן רק צריך להעיר הערה אחת. מדרש, שהזכרנו אותו פעם כמדומני, מדרש מעודד. המדרש אומר בפרשת כתיסה, שמות רבה על כתיסה, על הפסוק ויתן לו, כחלותו לדבר איתו, כשמשה רבנו יורד מהר סיני, עם הלוחות, אז כתוב שם, ויתן לו, כחלותו לדבר איתו. אז המדרש שם דורש, מה זה ויתן? ויתן לשון מתנה. מה זאת אומרת? אומר המדרש, דבר פילי מאוד. שבסוף 40 יום שמשה רבנו היה בהר סיני, ולמד את כל התורה כולה מריבונו של עולם, שכח את התורה שלמד. משה רבנו. המורה הכי טוב, הקדוש ברוך הוא. התלמיד הכי טוב, משה רבנו. בבית ספר הכי טוב, הר סיני. נו, מה נאמר אנחנו? אם כן, שכח משה רבנו את התורה שלמד. בא משה רבנו לריבונו של עולם, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, שכחתי את מה שלימדת אותי. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, היות ואני ראיתי שהתאמצת, היות וראיתי שהשתדלת לזכור, למדת ברצינות, התמדת, השתדלת לזכור, לכן אני נותן לך את התורה במתנה. שנאמר, ויתן לו, נתן לו במתנה את התורה. אם למדת את התורה 40 יום בהר סיני, למה זה מתנה? זה לא מתנה. זאת לא מתנה, הרי הוא למד, זה מגיע לו. הוא יודע. אלא ידע ושכח. למדנו מכאן שהשכחה זה חלק מהטבע האנושי, כולל של משה רבנו בעצמו. ולמדנו מכאן שעשיית הדשמיה למי שמשתדל לזכור. אז אנחנו נעשה את שלנו. נהיה לא רק זורעים אלא גם קוצרים, כלומר לומדים וחוזרים. ומה שנשכח בטבע האדם, כי בטבעו יש תכונת השכחה, הקדוש ברוך הוא ישלים לו במתנה. בסדר. אם כן, ברור, נחזור אלינו, ברור, שיש מטרה בלימוד תורה שהיא לא רק ללמוד מעצם הלימוד, אלא גם לזכור את מה שאתה לומד. עכשיו, ככל שהדבר הוא יותר גדול, צריך לעשות יותר מאמצים. אחת מהדרכים לזכור דבר גדול, זה לעשות סימנים. למשל, דוגמה, אם דבר גדול, כרגע נגדיר דבר גדול במובן הטכני, הרבה חומר, הרבה אינפורמציה, הרבה כמות מידע. אז אדם שרוצה, אדם שצריך לזכור שתי שורות, בסדר, ילמד שתי שורות בעל פה. אדם שצריך ללמוד 200 ספרים, הוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול לזכור בעל פה. אז הוא צריך לעשות לעצמו סימנים. מה זה סימנים? זה מין, נקרא לזה, נקודות קטנות, מאוד עקרוניות. למשל, בשנים האחרונות יצא, כבר לפני השנים האחרונות יצא תנ"ך, עם ראשי פרקים של כל סיפורי התנ"ך. אז 10 פסוקים, 20 פסוקים, יש לך כותרת של חצי משפט. אוקיי, אז אתה זוכר, מעמד הר סיני, זכרתי. חטא העגל, זוכר. חטא בעל פאור, זוכר. מאוד חשוב, אולי פעם אחת בחיים, לעבור אפילו רק על הסימניות האלה. יש גם תנ"ך, אני לא עושה פרסום, אבל תנ"ך שנקרא סימנים, נכון? אולי הוא נקרא סימנים, לא אולי, נראה לי שנקרא סימנים, פעם קראתי את ההקדמה שם, גם בגלל מה שכתוב פה, מה שעכשיו אנחנו אומרים פה, שהסימנים האלה הם מאוד חשובים. סימנים עשה לתורה. אז קודם כל, סימנים עשה לתורה, הדבר הראשון, מה זאת אומרת? שהיות והתורה היא מטרה רצינית, היות והחוכמה שבתורה, התכנים שבתורה, הם עצומים, לכן כדי לזכור את התכנים האלה ברמה הלימודית, אדם צריך לעשות לעצמו סימנים. הסימנים האלה יכולים להיות ראשי תיבות, יכולים להיות בצורות אחרות, לא משנה כרגע איך. אני מכיר ספר, יהודי יקר, הראה לי פעם ספר, כזה קטן אולי יש למישהו פה, קשה להשיג אותו. ספר קטן, משהו כמו בערך חצי מזה, שבעצם זה ראשי תיבות של כל ש"ס משנה. ראשי תיבות של ש"ס משנה. לא ש"ס משנה, כל משנה. כל משנה, ממתי קוראים את שמה בערבית? מם, קוף, א', ת', מעקת. עכשיו הוא זוכר, מעקת, ממתי? מקעת, מקעת, ממתי קוראים את שמה? לא, מקעש. מקעש. ממתי קוראים את שמה? אז הוא חוזר 100 פעמים מקעש, הוא זוכר, ממתי קוראים את שמה? אז ספרון כזה קטן, כל ש"ס משנה, ראשי תיבות לפי המילים. ויהודי היקר הזה יושב ולומד ככה שנים רבות, בחתונות תמיד אני רואה אותו עם הספר הזה, משנן משניות בגרסה. סימני. קשה להשיג את הספר הזה, אם מישהו ימצא לי, אני יודע לו. איפה אפשר להשיג את הספר הזה? אבל זה עוצמה. סימני מעשה לתורה. אז אם כן, אחת מן הדרכים, לזכור דברים גדולים, אפילו ברמה של גודל, כרגע אנחנו אומרים על גודל כמותי, זה לעשות סימני. צריך להתאמץ קצת יותר. אבל, אומר כנראה דבר יותר עמוק. קניין תורה זה לא רק קניין תורה במובן הלימודי. כלומר, כמה אינפורמציה, כמה מידע אני זוכר. אלא קניין תורה זה כמה, כמו שכאן הרב אומר, כמה התורה חקוקה בכל המהות של החיים שלנו. כמה התורה רשמה את עצמה, נקרא אולי את המשפט הזה, השארת רישומה לעד על כל מהות החיים שלך. יוצא לפי זה, בואו נקרא את החלק הראשון. יהיה חקוק תמיד על לבבך, גודל הערך אשר לאושרו של קניין התורה. לא רק התורה במובן הלימודי שלה, אלא התורה במובן של המשמעות שלה, של הערך שבה. עד כמה היא גואלת את העולם, עד כמה היא גואלת אותי, עד כמה היא גואלת את החיים, עד כמה היא מרוממת את החיים. אז לפעמים, אנחנו מרוב שאנחנו עסוקים בלימוד תורה וקיום מצוות, אנחנו שוכחים לעשות לנו סימנים לתוכן של התורה, למשמעות של התורה, לערך שלה. מה היא בכלל תורה? רבותיי, סימנים עשה לתורה זה לא עניין של שינון וזיכרון. סימנים עשה לתורה זה האם אנחנו עושים לעצמנו סימנים בחיים למשמעות של התורה בחיים שלנו. זאת השאלה. למשל, דוגמה, הקדוש ברוך הוא יצר רושם כל שבוע כדי להבין מה זה תורה. שבת. יום בשבוע, אדם שובת ממלאכה, עוצר את כל ביטוי הכוחות שלו, ביטוי הכישרונות שלו ברובד החולי, למתת את אבות מלאכה נאסרו, שבת וינפש. זה רושם שהוא חקוק, איך הרב כותב, פעם בשבוע צריכים לזכור מה משמעות החיים. מה משמעות החיים? כל שישה ימים האדם רץ מדבר לדבר, מעניין לעניין. אומר הרב יותר מזה, ברמת החברה, שמיטה, פעם בשבע שנים. מה קורה כשחברה רצה? כלכלה רצה. צריך לעצור פעם בשבע שנים. אומר הרב את אותה פעולה שהשבת עושה על היחיד, עושה השמיטה על הציבור. ואומר שם הרב יותר מזה, שהפעולה שהציבור זקוק, הציבור זקוק לשמיטה הרבה יותר אפילו מאשר הפרט היחיד זקוק לשבת. כי השיטפון הזה, המרוץ הזה של הציבור, הוא הרבה יותר משמעותי ובעל השלכות חמורות למרוץ של היחיד. אז הנה, הקדוש ברוך הוא עושה סימנים במציאות. עצור יום אחד שבת. דוגמה קטנה. לכן קניין התורה זה לא רק קניין התורה ברובד הלימודי, אלא קניין התורה זה ברובד של המשמעות שהתורה חקוקה בי. וכל אחד מאיתנו, חוץ ממה שהקב"ה הוא חקק, אם זה ימים טובים, או מצבי חיים כאלה ואחרים, או מצוות, שזה גם סוג של סימנים, וכו'. כל אחד מאיתנו יודע שאולי הוא צריך לייצר לעצמו איזה שהם סימנים משלו. שכשהוא, מה שנקרא, מתחיל לשתף בזרם החיים, או העיניים פוזלות ימינה ושמאלה, והוא נמצא באיזושהי מצוקה, לעשות לעצמו סימנים לתורה. הנה, בואו נקרא את כל המשפט הזה. יהיה חקוק על לבבך, יהיה חקוק תמיד על לבבך. גודל הערך אשר לאושרו של קניין התורה. אבל, מה זה קניין התורה? מה זה האושר הזה? מה זה האישור הזה? מה זה גודל הערך הזה? וזה צריך להיות חקוק. אמרנו פעם שיש הבדל בין כתיבה לחקיקה. כתיבה זה מבחוץ, חקיקה זה חלק מהסלע עצמו. כל התחבולות שביכולתך יהיו נעשות כדי להקנות לך את התורה בצורה של קניין. קניין זה דבר שהוא קנוי, שאני קונה חפץ, אני הבעלים שלו. כשהתורה קנויה לי, זה אומר שאני, לא חד ושם אני הבעלים שלה, אבל בהקשר הזה, איבי. אנחנו דבר אחד, אנחנו לא שני דברים. לכן כל התחבולות שביכולתך היו נעשות כדי להקנות לך את התורה בצורה של קניין. מה זאת אומרת? בתכונה של השארת רישומה לעד על כל מהות החיים שלך. איך אדם עושה לעצמו סימנים? שכל צדדי החיים, כל כישרונות החיים, כל ביטויי החיים, הם מתרשמים, מלשון רושם, מהמהות של התורה, מהתכונה של התורה. על כן אומר הרב, ביחד עם השקידה על דלתותיה של תורה, חוץ החזרה והשינון ברובד הלימודי, וכאן צריך לעשות סימנים בשביל זה. על כן, ביחד עם השקידה על דלתותיה של תורה, על החזרה התדירית המביאה לידי שינוי וחיבור, חיבור הכוונה משון בהירות וידיעה מובהקת, תתאמץ לעשות סימנים לתורה, מרוב חרדה, שמה לא יועילו כל המאמצים הרגילים, שלא ישכח ממך דבר אחד מן התורה. אבל לא רק במובן הלימודי, אלא במובן הפנימי. ועל ידי ההתאמצות הזאת, והחרדות הגדולה, החרדה הגדולה, שמה המהות של התורה לא חקוקה במהות החיים שלנו, ועל ידי ההתאמצות הזאת והחרדות הגדולה הבאה מתוך ההכרה הפנימית בקדושתה של תורה ורוממותה, שימו לב, עברנו מלימוד התורה, שינונה, חזרתה, עברנו להכרה פנימית בקדושה של התורה, ברוממות שלה. זה לא רק אינפורמציה. על ידי זה תקנה את התורה והייתה לך לקניין עולם. כלומר, מתעצמת במהות נפשך. והייתה עמך לאחדים, זה ביטוי בנביא, לאושריך ורומות רוסך ונצחך. ואז באמת זה יהיה קניין. אם כן, הסימנים לתורה זה לא רק סימנים באומן הלימודי, זה סימנים באומן של תוכן החיים. עכשיו באמת אני אומר, קודם כל הוא קבע סימנים, מצוות, ימים טובים וכו', אבל כל אחד מאיתנו צריך לקבוע לעצמו אולי סימנים, לפי ההיכרות שלו עם עצמו, בעיקר במצבי מצוקה, מצבי משבר, מצבי לחץ או שגרה של חיים, איך לסמן לעצמו, אפ, עצור. נא להגיב, כן.
יוצאים פה נקודת הנחה שאנחנו יודעים כבר את הערך של התורה. שואל כאילו מלכתחילה איך אני יכול להגיע לידיעה הזאת בשביל לשלב אותה לסימנים.
מה שבניה אומר, זה כדי שאנחנו נעשה סימנים לדבר חשוב, צריך לדעת שהוא חשוב. איפה אני לומד שזה חשוב? איפה אני לומד שהתורה היא חשובה? מה המשמעות של התורה וכו'. אז קודם כל, שאלת אותי, אז אני יכול לענות. בבינה לאמונה אנחנו לומדים סוגיה שנקרא תורה, וחלק מרכזי מאוד בלימוד שלנו בשלב ההוא, זה מה זה תורה. בדיוק. מי שרוצה לכתוב מקורות, אז אולי כדאי. נתיב התורה למהר"ל, בנתיבות עולם, ספר תפארת ישראל למהר"ל, אורות התורה לרב קוק, ועוד. אלה אולי נגיד, בוא נסתפק בשני אלה. תפארת ישראל למהר"ל ואורות התורה לרב קוק. מה זה תורה בכלל? מה המשמעות שלה? מה היא פועלת בעולם? מה עניינה? מה היא פועלת בעולם? לכן, אתה צודק. קודם כל צריך באמת לברר לעצמנו מה המשמעות, ואחרי זה איך אני מרשים בתוכי את המשמעות הזאת. טוב, מי שרוצה לומר עוד משהו? ממשיכים הלאה, אם לא. ברור, בבקשה. תראה, אני אגיד לך, אני אספר סיפור. נפגשו אנשים שלמדו בישיבה לפני 10-15 שנה, ואמרו שזרם החיים, זה סיפור אמיתי, ולצרנו רב זה מאוד אמיתי, זה מאוד מצוי, זרם החיים שוטף אותם עד כדי כך, זרם החיים שוטף אותם עד כדי כך, שהם לא יודעים לזהות אפילו, איך הם נמצאים היום במצב כזה, שאת הקניין הרוחני שהם קנו בבית המדרש, אני לא רוצה להגיד שהם איבדו, אבל הוא לא מצוי אצלם. זה כבר לא קנו אליהם. לכן אני הולך להגיד לכם משפטים מאוד ברורים. אדם שנע בזרם של חיים, ברמה המקובלת, על פי מה שבני אדם קוראים הצלחה, כלומר, עבודה, פרנסה, התקדמות בעבודה, התקדמות בחברה, מעמד כלכלי, מעמד חברתי, וזה מרכז הכובד של המבט של החיים שלהם. שם המאמצים נמצאים, שם הכוחות מרוכזים, שם הכל נמצא. מהר מאוד הם יגלו שהתורה לא נקנתה להם. לכן עשה סימנים לתורה במובן הזה של אדם שהוא לא בבית המדרש, זה ברור. אני לא רוצה להיות מאוד טכני, אבל אולי דף יומי לא במובן של ללמוד דף גמרא ביום, אלא במובן הזה ששעה אחת ביום, אחרי יום קשה של עבודה, שלא פגשתי את עצמי ולא פגשתי את המשפחה, אני עוזב את הכל והולך ללמוד תורה, לא מצד התוכן שאני לומד, אלא מצד זה שאני נותן איזה שעה, יום יום, למרות המורכבות של החיים. עצם זה שאני ממקד איזה שעה ביום קבוע, מעבר לתוכן הנלמד, זה בכלל לא התוכן. זה עצמו עשה סימנים לתורה. אם אני חוזר אחרי יום עבודה, ממוטט מהעייפות, לא ראיתי את האישה, לא ראיתי את הילדים, אפילו לא הספקתי לאכול, רץ מיד לדף יומי, כמובן הכל בהסכמת האישה וברצונה ובשותפותה וכו' וכו', כמובן. זה נותן ערך למציאות של התורה בבית הזה. מה זה לימוד תורה בבית הזה? וזה בכלל לא קשור כמה אני זוכר, כמה אני הייתי עירני בשיעור. לא קשור. אני מסכים, עוד פעם, לכן אמרנו שצריך גם לזכור את הלימוד. אמרנו, צריך לזכור את הלימוד, אני לא אומר שלא. אבל יותר חשוב מאשר לזכור את הלימוד, זה כמה זה משמעותי בחיים שלי. אני הולך להגיד עכשיו משפט חריף מאוד. ואני מקווה שהוא שולי לגמרי. אבל, נקווה שהוא שולי. יש מציאות כזאת של בחורי ישיבה שישבו שנתיים, חמש, שש שנים בישיבה. והספיקו הרבה דפי גמרא. והקלסרים שלהם מלאים. ואחרי זה יצאו לחיים. השקיטו, אני אומר את זה בכוונה בקיצוניות, השקיטו את המצפון שלהם, הייתי בישיבה, מה שנקרא, עשיתי וי. אני בסדר, עשיתי וי. ואחר כך נכנסו לזרם חיים אחר של אוניברסיטה או עבודה או משהו כזה, והם לא הבינו שהתדלוק הזה, הסימנים לתורה שצריך לעשות, הוא דבר קבוע, יומיומי, מוחלט. אתה יודע, עמוד על מושגים אחרים. עשה סימנים לזוגיות. זוג שמתחתן. צריך להשקיע בזה. לא אמרתי כל יום דף יומי, אבל צריך להשקיע בזה באיזושהי צורה. אז איפה להגיד, טוב, התחתנתי, יאללה, אני מצאתי אותה, היא מצאה אותי, בסדר. זה יגיע מהר מאוד, חס ושלום, לריקבון. אם לא תהיה שם השקעה בזוגיות, במינונים הנכונים, לא להגזים, אבל גם לא למעט את זה. זה דבר חשוב. אז עשה סימנים לזוגיות, כל דבר שהוא דורש התמדה, דורש רציפות, דורש העמקה, הוא דורש שאנחנו נעצור רגע את שיטפון החיים ונתמקד בו. ולכן אני אומר את זה באופן חד משמעי. אדם שבנה בתוכו את המטען הרוחני הזה ואת המדרש, אם הוא לא ימשיך לעשות לעצמו סימנים, נקרא לזה באזרחות שאחרי בית המדרש, בחיי המעשה שאחרי בית המדרש, מהר מאוד הוא ימצא את עצמו נשחק. שחיקה. זאת המילה הכי גרועה של החיים. שחיקה. פתאום הוא יראה שאין לו זמן ללמוד תורה, כי הפרנסה דוחקת. אין לו כבר מוטיבציה ללמוד תורה, כי הוא כבר חצי שנה לא למד תורה. אבל מה הוא התפאר שבספרייה יש לו 18 קלסרים ו-18 צבעים, שכל שיעורי הגמרא בעיון שהוא שמע בישיבה. לא על זה הרב מדבר. עוד פעם. כל התחבולות שביכולתך יהיו נעשות כדי להקנות לך את התורה בצורה של קניין, כלומר, בתכונה של השארת רישומה לעד על כל מהות החיים שלך. אז זה לא רק בבית המדרש, זה בעיקר עד שנים מחוץ לבית המדרש. זה לאו דווקא עכשיו, זה בעיקר עוד 20 שנה. בסדר? לכן הסימנים האלה זה לא איזה דרשות. הסימנים האלה, רבותיי, זה פשוט, אני מדבר ברור, הסימנים האלה זה האם אתה תהיה אדם תורני וערכי, או אתה תשתף בזרם החיים של הפרנסה, הקריירה, ההצלחה האישית, וזהו. זאת השאלה. חד משמעי. והמציאות מוכיחה שלצערנו הרב, הדברים שאנחנו כאן הם נכונים. ממרומה גילו של ירמיה, הוא רוצה להגיד לכם משהו.
אני רוצה להגיד שזה מאוד נכון. אני יכול להגיד שללמוד בגיל מבוגר לי, ירמי, היה הרבה יותר קל מצורת החיים שהייתי בה, ולא יכולתי ללמוד. וזה חד וחלק, ואני כל כך מאושר מימים אלו.
אבל זה לא סותר שצריך לי ללמוד גם כשאי אפשר לבוא למכון מהר.
אני תמיד ראיתי מול עיניי את נושא הלימוד, תמיד הנחתי תפילין, תמיד שמרתי מצוות, תמיד השתדלתי, אבל במידה. כי ראיתי מסביבי, חייתי גם בקהילה כזו, ברוך השם. כן. אין ספק, זה תלוי הבטחה, אתה יכול ללכת לשבת שם על הר ועודו ב-20 שנה לא מתעורר.
כן. מישהו, איש קצת יותר בוגר, הוא רוצה להגיד משהו על זה? על הסימנים לתורה באמצע החיים?
כן, אולי הסימנים זה לא הסימן הגרפי, אלא זה יותר משמעות של נקודה מסוימת. למשל, אדם שמתחתן במקור, בכתובה המקורית, ומתחילה במילה בסימנת תורה. כשהולכים ומתחילים ללמוד את חמישה ראשי תורה, מתחילים בסימנת תורה. אז המשמעות היא לא הסימן הגרפי של הראשי תיבות, כדי לזכור מה, את המשפט. אלא המשמעות האמיתית של השנייה, של הרגע שבו אתה מתחיל את המעשה.
יפה. זה זווית קצת אחרת מה שאמרנו כאן. כן, יפה. אבל מה שאמרנו פה, החשיבות שהחיים, הזורמים, השוטפים, שהם חיים טובים, צריכים, אנחנו חייבים לעשות בהם סימנים לתורה. לא טכני, כמו שאתה אומר, לא גרפי. זה משהו עמוק מאוד. השעה הזאת שאדם חוזר מעבודה, הולך ללמוד דף יומי, עוד פעם, אני לא מזכיר שהקדוש ברוך הוא, אבל מבחינת המאמץ, הרצון, השייכות, יכול להיות שזה הרבה יותר מאשר בחור ישיבה חגיל שלומד 12 שעות ביום. 18 שעות ביום. כי זה בא ממקום אחר. זה סימנים לתורה.
אני לא פוסל את השעה לימוד, אבל מה שאני יודע שהיום עם אוסף הדיסקים האדיר והרדיואים שיש לכל אחד ואחד באוטו, יש היום דיסקים שהם עוזרים מאוד ללמוד, להשלים, למלא את המוח. וכל חיינו הם כאלה שאנחנו רק צריכים לנפח אותו, והוא מתנפח, וזה ללא סוף.
אני מכיר אנשים שכל יום נוסעים לעבודה בין חצי שעה לשעה וחצי. פעם היו מדליקים את הרדיו ומבזבזים את הזמן. היום פשוט שמים שיעורים, אפילו דף יומי.
זאת לא אותה נקודה.
אני מסכים. הדף היומי יכול להיות גם, או לא רק הדף היומי, אבל אני מסכים ב-100%. אותה המציאות הטכנית שאדם שם את עצמו שם, יכולה להיות חיצונית לו. אני מסכים? אבל אנחנו כאן מדברים על סימן, שאדם הולך ומשקיע, ואשתו משקיע, אז כנראה שזה לא חיצוני לו. ודאי. זה יכול להיות חיצוני, אני לא אומר שלא. יכול להיות חיצוני, אבל אני מקווה שזה לא חיצוני.
גם בסימנים יש עומק. זאת אומרת, הוא יכול לשבת בנסיעה. מצוין. אבל
כשהוא רוצה בחיי
עבודה, אז...
לא תהיה לזה את ההשפעה של זה.
לא תהיה לזה מספיק השפעה, תהיה ברמה מסוימת. כן, כן.
העניין של האווירה, וההתנגדות הזה מאוד מהותי. מה היה מוסף שמביא אותו קצין דתי איתו לצבא? זה שיש לו טיפה על הראש, וזה שיש לו, הוא מולכת לתפילה ומקפיד, השאלה היא, מה היה מוסף שהוא מביא לצבא? אם הוא מביא ערך מוסף, אז הסימנים משפיעים. אם הוא מביא ערך מוסף, אז הסימנים לא משפיעים.
מסכים, אפילו הסימנים יכולים ליצור חילול, השם.
נכון.
לכן כאן מדובר, אני חוזר שוב למשפט הזה. השארת רישומה לעד על כל מהות החיים שלך. זה הסימנים שעליהם אנחנו מדברים פה. שזה חקוק באישיות, שזה מהות החיים. טוב, אז סיימנו את סמך עין. שבוע הבא אנחנו ביום שני הבא אנחנו בטיול, כלומר כולם בטיול חנוכה שבוע הבא. כולם כולל כולם. עוד פעם, שבוע הבא יש טיול חנוכה וכולם צריכים להיות. עוד פעם, שבוע הבא ביום שני אין שיעור, יש טיול חנוכה וכולם יוצאים לטיול חנוכה. עוד פעם, מי שלא הבין, בעזרת השם.
זה השרת משומן.
זה הרושם. להתראות, חנוכה שמח.